טוב, שיעור על סוגי הכתבוני לדורות מחיי נשמה. אמר רב שמואל בר יהודה, שלחה להם אסתר לחכמים, קבעוני לדורות. שלחו לקינת מורות אלינו בין האומות, שלחה להם כבר כתובה, אני הדברי הימין, ממחרי מדע ופרס. רב רבי חנינה, רבי יוחנן, רב חביבה, עמתנו בכל לסדר מועד כל כי האיזוג החלוף רבי יוחנן מעל רבי יונתן. שלחה להם אסתר לחכמים, כתבוני לדורות, שלחו לה, לא כתבתי לך שלישים, שלישים ולא ריבעים. כתוב כבר שלוש פעמים, כן, יש את מלחמת עמלק, יש כבר כתובה שלוש פעמים, כך אומר רש"י, בשמות, במשנה תורה, ובמלחמת שאול בעמלק, אז כבר אי אפשר לכתוב פעם רביעית. עד שמצאו לו מקרא כתוב בתורה, כתוב זאת זיכרון בספר, כתוב זאת מה שכתוב כאן במשנה תורה, זיכרון מה שכתוב בנביאים, בספר מה שכתוב במגילה. ולכן הם כן הסכימו לכתוב את אסתר. אומרת הגמרא, כתנאי, מחלוק התנאים, כתוב זאת מה שכתוב כאן, זה קוראים מה שכתוב במשנה תורה, בספר מה שכתוב בנביאים, דברי רבי יהושע, כמו, לא כמו שראינו קודם, נכון? כאילו, יש לנו, כתוב זאת, זה בספר שמות, זיכרון במשנה תורה, בספר בנביאים. אז אין לי כבר לאסתר. זה רבי יהושע. רבי אלעזר המודעי אומר, כתוב זאת מה שכתוב כאן במשנה תורה, זיכרון מה שכתוב בנביאים, בספר מה שכתוב במגילה וכולי. עכשיו יש דיון, כן, אם אסתר מטמא את הידיים או לא, מה זה שאלה בעצם, אם אסתר מטמא את הידיים או לא, האם היא נאמרה ברוח הקודש, כן, עם כתבי הקודש, זה בעצם השאלה אם היא נכתבה או לא נכתבה ככתבי הקודש, או סתם כסיפור, והמסקנה שכן, שהיא מטמאת הידיים ושהיא מכתבי הקודש. אז בעצם יש לנו שני חלקים בסוגיה. אסתר שולחת פעמיים בקשה לחכמים. מה ההבדל בין שתי הבקשות? זה דומה, נכון? מה זה בקבעוני לדורות לכתבוני לדורות?
אין לקבוע חג.
קבעוני זה חג, נכון, יום שמחה, וכתבוני זה לכתוב את המגילה. זאת אומרת, אם היו מקבלים רק את קבעוני לדורות, אז לא היה לנו מגילת אסתר, היינו מספרים את הסיפור הנס, כמו בחנוכה, עושים איזה מצווה, אבל לא היה מגילת אסתר, וכתבוני זה גם... עכשיו, מה התשובה בעצם על קבעוני לדורות? למה הם כאילו... מה הטריד את חז"ל? קנאת מעוררת עלינו לבין האומות. מה הקנאה? אומר רש"י, שאומרו האומות שאנו שמחים להזכיר מפלתן.
לפי התשובה אפשר לראות יונה שהיא כתובה בסדר מדעי פרק, אני אשכילו אז.
אז מה?
אני לא מבין מה השאלה הזאת.
אז תשובה קשה.
לא, אז כשהם אומרים, את מעוררת עלינו בין האומות, קנאה בין האומות, כי זה כאילו יום ניצחון, יום ניצחון שלנו עליהם, אבל זה גם כתוב אצלם, אז כאילו אין להם למלכנות.
טוב
אצלם, אנחנו לא
מחדשים
פה שום דבר.
כן, אבל אם...
לא,
רגע, שנייה. אם זה היה תשובה על כתבוני לדורות, שגיד, מה, היו אומרים לה, למה לכתוב? זה עורר קינה, אבל זה כבר כתוב. אני מבין. אבל אם הבעיה היא שאנחנו חוגגים את הדבר הזה, זה בסדר שכתוב, כאילו, כמו שאם היום להבדיל אלפי הבדלות, נגיד בכוונת הלועזי, בשביעי באוקטובר, הגויים יעשו חג, אז אנחנו, זה ירגיז אותנו. למרות שאנחנו יודעים וכתוב אצלנו מה היה, אבל מה אתם חוגגים את זה? אז מה יונה להם שזה כבר כתוב? מה התשובה?
מה השאלה בכלל? אנחנו חנוכה, פסח, זה לא חגי, שם אנחנו לא חוגגים את מפלתם של האויבים?
לא. חנוכה לא חוגג את המפלה, אתה חוגג את זה שתיארת את בית המקדש.
זה משהו, אולי...
שונה. פה אתה חוגג על זה שהרגת את היום המלחמה.
אתה לא חוגג את זה, אתה חוגג את זה שיתפך המצב לטובה.
כן, אבל פה זה ממש על הדרגת הזה, זה לא סתם מתהפך, כאילו, זה התהפך והרגנו שם את המון גויים, ואסתר ביקשה עוד יום, ולכן שושן מקבלים עוד יום, שהיה להם עוד יום שהם הרגו. נראה, מה אומר רש"י? כבר אני כתובה, אז עכשיו, איך אנחנו כותבים את רש"י, לפי הבנה הראשונה, והם יודעים מה היה. רשי כותב, ושם יהיו רואים מה שהרע להם על ידי ישראל. זאת אומרת, אני חושב אולי נקודה, זה לא עיקר השיעור, אבל נקודה ככה. כאילו בעצם אסתר אומרת, אני לא מפחדת לעורר קינה. זה לא שזה לא יעורר קינה. זה עורר קינה. אבל הם יראו מה הרע להם על ידי ישראל, אז הם יחשבו טוב אם הם רוצים עוד פעם, לנסות עוד פעם. בסדר, אז זה סגור סוגריים, לא קשור למציאות שלנו היום בשום אופן, אבל אולי מישהו ימצא קשר. אחרי זה, אסתר בבקשה, כתבוני לדורות. מה אומרים לה? שלישים ולא ריבעים. מה זה שלישים ולא ריבעים? כתוב פה שלוש פעמים, אומר רש"י, מלחמת עמלק. אומר הפני יהושע, או שנתחיל רגע את הקושייה של הריטב"א. אומר הריטב"א, לא נעירה, מה עניין עמלק לפסוק זה? מה הקשר לעמלק? כתוב שלישים ולא ריבעים. פסוק במשלי. מה זה קשור למלחמת עמלק, כאילו? מה הנקודה שלקחו את הסיפור של הפסוק הזה למלחמת עמלק? הפני יהושע מקשה מעיקר מה יסבר ובסוף מה יסבר. כן, אומר, אם ברור להם ש... כן, נגיד לא קשור למלחמת עמלק, בסדר? נגיד שצריך לכתוב שלוש פעמים, כל דבר. אז אם הם מבינים שכתוב זאת, נקרא את הרגע את השבנו. איפשית הלאוד התורה ומשנה תורה חשיב אחד, דקר בן עזר מודי בסמוך, אם כן, מה שלחו מעיקר שלישים ולא ריבעים? טיפוק לשדן לא נכתב כאן שני פעמים. והסבירה לתורה ומשנה תורה חשיב ותארתק רבי יהושע בסמוך, אם כן, מה שמצאו מקרא כתוב? עד רבה, מה יקרה נעמי משמע שנכתוב יותר במגילה? שמעתי להשב בדרכים שונים. כאילו הפני יושב אומר, אני לא מבין מה הייתה קושיה, מה היה. כשהם הקשו, מה הם סברו? אי אפשר לכתוב שלוש פעמים. זאת אומרת, מה זה שלוש פעמים? כשיש שלוש פעמים. עכשיו, ממה נפשר? או שתגיד שכל התורה נחשב אחד, אז יש לי מקום לשלישי. או שתגיד שהתורה, משנה תורה ושמות ומשנה תורה זה נקרא נחשב שתיים, אז אין לי מקום, אז השלישי כבר תפוס. אז מה עוזר שמצאו את הפסוק? הפסוק לא אומר לי אם לקרוא את התורה כאילו משנה תורה וספר שמות כאחד או כשתיים. אתה יכול לפרש את הפסוק ככה, יכול לפרש ככה, אז כאילו, אז מה עזר שמצאו את הפסוק בעצם, כאילו? בסדר?
אז... הוא של מלחמת עמלק, כאילו?
הפסוק, כתוב זאת עיקרון בספר, זה נאמר בעמלק, נכון? עושים באוזני יהושע. אז שם למדו, אבל מה זה עוזר לי הפסוק הזה? בפסוק לא כתוב איך לספור את המקרים. הרי אפשר לספור שעה שלוש פעמים, כאילו. לא כתוב לך בפסוק תספור את שני אלה כאחד. בסדר? אפשר ללמוד את הפסוק הזה גופה, כמו שרבי ישוע לומד אותו, ששמות ומשנה תורה זה שניים. בסדר? אז זה השאלה להבין מה השתנה כאן. אומר הפני יהושע, ונראה לעניות דעתי בזה, זה ודאי, לא כתבתי לך שלישים, הכל התורה כולה קאי. כמו שפרש רשי לעדיה במשלי, שלישים אנו תורה נביאים וכתובים. במשלי רשי מפרש, מה זה שלישים? תורה נביאים וכתובים. זה לא קשור דווקא למלחמת עמלק. וכן הוא במדרש. וכו'. אלא מה? אז הוא אומר ככה. והיינו, תורה מפי משה, ונביאים כתבו ספריהם, וכתובים, היינו שכתבו גם כנביאים שביניהם, או על פי רוח הקודש, ומיקרו דברי קבלה, ועליהם אין להוסיף. והיינו דשלחו לתחילה שלישים ולא רבים, כיוון שעדיין לא הופיע רוח הקודש עליהם, שיש לקבוע מגילה זו בין הכתובים. יפה, שיבו די כאיסורה בדבר. עד שמצאו מקרא כתוב, בתורה כתוב זאת. זאת אומרת, מה זה כתובים? השלישים ולא רביעים זה לא סתם שלוש. הרי יש הרבה דברים שכתובים בתורה הרבה יותר משלוש פעמים. ציית מצרים כתוב 50 פעמים בתורה. אז כאילו, מה הנקודה שאי אפשר לכתוב את הרביעי? יש הרבה דברים כתובים יותר משלוש פעמים. השלוש פה זה תורה, נביאים וכתובים. מה זה תורה, נביאים וכתובים? תורה זה מה שמשה רבנו קיבל. נביאים זה הנביאים שאחריו. כתובים זה ברוח הקודש. או על ידי נביאים או על ידי לא נביאים. בסדר? אבל הנקודה זה ברוח הקודש.
משהו
מחוץ לתנך? לא, רגע. אוקיי, אסתר רצתה שיתכנס לתנך.
לא, אבל הרבה אומרים שלישים לא רבים. אמר מה, הם הבינו את הבקשה שלה כמשהו, לכתוב משהו. אם זה בתוך התנך, אז מה הבעיה?
לא, אבל שנייה, עוד אין תנך. בתקופת חז"ל אין תנ"ך, יש כתבי הקודש ולא כתבי הקודש. היום כבר אנחנו יודעים, זה כ"ד כתבי הקודש, אבל עוד לא ידעו, זה היה תהליך של התהוות. מתי זה נעצר? עזרא זה תנ"ך, אולי עזרא זה כבר לא תנ"ך, בסדר? מלכים ב', ירמיה, יחזקאל, איפה הגבול עובר? אז אסתר אמרה, אני גם רוצה להיכנס. אמרו לה, זה אי אפשר. למה אמרו לה אי אפשר? מסביר פני יהושע.
נבואה.
מה?
נבואה.
לא נבואה. כתבי הקודש. כתובים זה, זה רוח הקודש. מדרגה מתחת לנבואה. אבל היא אמרה, זה גם כן, אני רוצה שתכתבו. ואומר פני יהושע, עוד לא היה להם רוח הקודש, עוד לא שרתה להם רוח הקודש שאפשר לכתוב את אסתר.
דניאל
היה לפני, הוא היה בתקופת בלשצר. עזרא היה אחרי. אבל עוד לא היה עזרא. לא, עוד לא היה. אנחנו היום נראים.
על עזרא אין בגמרא מחלוקת אם להכניס את עזרא, אז למה על אסתר יש?
באותו זמן לא היה, השאלה למה עזרא נכנס, אנחנו לא יודעים את הסיפור אם עזרא נכנס בקלות או לא, אבל...
לא כתוב שהוא נכנס, שהיה נכון כמו באסתר.
כן. אבל יכול להיות, כי שם בנייה בית המקדש, הבינו שזה ודאי שייך, איך צריך להיכנס. אבל באסתר, אפשר, יש כל מיני ניסים. עכשיו, כל נס עכשיו הוא נכתב. ועוד לא היה להם רוח הקודש. להבין שהיה פה, קרה פה משהו, אירוע שהוא מהותי בתולדות עם ישראל, שצריך להיכנס לכתבי הקודש. זה הנקודה, אומר הפני יהושע. לא שרתה להם רוח, זה לא שלא הכירו את הפסוק, הכירו את הפסוק. אבל לא שרתה רוח הקודש, ואז מה קרה כשמצאו מקרא כתוב בתורה, כתוב זאת, והיינו כדאית בירושלמי בפרקין, כתוב זאת, אין זאת אלא תורה דכתיב, וזאת התורה אשר שם משה. ממילא דמשנה תורה נמי מקרי זאת. זאת אומרת, כתוב זאת, איפה רמוז פה בפסוק, שבאמת צריך לקרוא את כל התורה כמקשה אחת? במילה זאת. כמו שכתוב, וזאת התורה אשר שם משה, אז כל מה שהביא משה נכנס בזאת. אז אם גם משנה תורה, גם תורה וגם משנה תורה נכנס בזאת, יש לי, נשאר לי פסוק פנוי, ואז בעצם אפשר לכתוב את מגילת אסתר. עוד רגע נחדד איזה שאלה פה בדבר הזה. ככה מביא גם הרשש כאן, כן, זאת, זאת התורה, כמו שדרשו בויקרא רבה, בזאת יבוא אהרון וכו', בזכות התורה וכו' וכו'. הירושלמי, בוא נראה את הירושלמי ואחרי זה נחדד כמה דברים, כמה שאלות פה בעניין. אז הירושלמי המקביל אומר ככה, רבי ירמיה בשם רבי שמואל בר רבי יצחק. תוך כדי שנקרא, תנסו לשים לב, כשאנחנו רואים ירושלמי מקביל, אנחנו מנסים להשוות אותו לבבלי. דברים שהוא דומה, דברים שהוא שונה. מה עשו מרדכי ואסתר? כתבו איגרת ושלחו לרבותינו, שכן אמרו להם, מקבלין אתם עליכם שני ימים הלל בכל שנה? אמרו להם, לא דיינו הצרות הבאות עלינו, שאתם רוצים להוסיף עלינו הצרתו של המן? חזרו וכתבו להם איגרת שנייה. עד דכתיב לקיים עליה את איגרת הפורים הזאת שנית, מה כתוב בה? אמרו להן, אם הדבר הזה אתם מתיירים, הרי היא כתובה ומעלה בארכאים. הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למחם מדי ופרס. זה מקביל לאיזה חלק מסוגים? הראשון, כיווני לדורות, נכון? רבי שמעון בר נחמן של רבי יונתן, 85 זקנים, ומהם 30 וכמה נביאים היו מצטערים על הדבר הזה. אמרו כתיב, אלה המצוות אשר ציווה השם את משה, אלו המצוות שצווינו מפי משה. וכך אמרנו משה, אין נביא אחר עתיד לחדש לכם דבר מעתה, ומרדכי ואסתר מבקשים לחדש לנו דבר, לא זזו משם, נושאים ונותנים בדבר, עד שהאיר הקדוש ברוך הוא את עיניהם, ומצאו אותה כתובה בתורה ונביאים וכתובים. עד הדכתיב, ויאמר השם למשה, כתוב זאת עיקרון בספר, זאת תורה, כמד התמר וזאת התורה של שם שבנו לישראל, זיכרון אלו הנביאים, ויכתב ספר הזיכרון לפניו ליראה השם ואומר, בספר אלו הכתובים, ומאמר אסתר קיים מדברי הפורים האלה ונכתב בספר.
כן. קודם כל יש מרדכי
עם... יפה. הבדל ראשון, יש לנו... מרדכי
ואסתר זה
לא רק אסתר. יפה, נכון? יש לנו... בבבלי זה אסתר, או מרדכי ואסתר בירושלמי. היחס של הזקנים, נכון? בבבלי הם קודם כל, הם מתנגדים, נכון? עד שהם מוצאים. בירושלמי, הלשון אחרת, תשימו לב, היו מצטערים על דבר הזה, זאת אומרת, כאילו משמע שהם, הם מאוד רצו כאילו לעשות את זה, אבל הם מצטערו, איך נעשה את זה? יש לנו בעיה. עד שמצאו את הפתרון, בסדר? והיו מצטערים על דבר הזה. וההבדל הכי משמעותי זה בצורת הדרשה. בואו רגע נשווה את שלושת השיטות. שתי שיטות בבבלי לדרוש את הפסוק ושיטה בירושלמי. אז הפסוק הוא כתוב זאת
זיכרון בספר.
זיכרון בספר. אז יש לנו את קודם כל רבי יהושע, איך לומד? כתוב זאת ודייקו בלשון מהגמרא.
כתוב זאת מה שכתוב כאן במשנה תורה.
כאן? ולא, לרבי יהושע?
בבבלי.
לרבי יהושע?
הרגע, לא, לא, זה לא...
כתוב זאת מה שכתוב כאן.
כאן, סוגריים שמות. זיכרון.
לא רגע, זה היה ברבי אלעזר מודעי. רבי יהושע זה...
סליחה.
למה?
טוב, התורה, כתוב זאת זיכרון בספר, כתוב זאת מה שכתוב כאן.
מה שכתוב כאן, מה שכתוב במשנה תורה בספר, מה שכתוב בנביאים, שברבי ישוע.
שוב?
זה דבר רבי ישוע.
כן, כן.
כתב זאת, מה שכתוב כאן, זיכרון.
זיכרון.
מה כתוב במשנה תורה?
משנה תורה.
בספר ובנביאים.
בספר ונביאים. עלה רבי אלעזר המודעי.
כתוב זאת מה שכתוב כאן ובמשנה תורה.
כאן פלוס משנה תורה ונביאים וזה כתובים בסוגריים אסתר ירושלמי
ירושלמי
כתוב זאת
זאת זה תורה
תורה
זיכרון הנביאים
ובספר אלה כתובים. יפה. קודם כל, בבבלי יש מחלוקת, כמו איזה דעה ירושלמי במחלוקת? כמו רבי אלעזר המודעי. בסדר? כי זה נפקא מינה הלכתית. מה ההבדל, אז עכשיו נשווה את הבבלי ולירושלמי, במקום שהם מסכימים הלכתית, מה ההבדל בכל זאת ביניהם?
בלשון.
שמה?
הוא אומר תורה והוא אומר כאן משנה תורה.
יפה.
מה שכתוב כאן.
יפה. זאת אומרת, אפשר לראות פה איזושהי הדרגה. לפי רבי יהושע, שמות ומשנה תורה זה ממש מחולק לשני דברים שונים, וסופרים אותם כשניים, ולכן לא נכתוב את מגילת אסתר.
ירושלמי עושה את זה אחד.
לפי רבי אלעזר המודעי, הוא מחבר אותם הלכתית ביחד, אבל הוא קורא להם כשני דברים שונים. וירושלמי קורא להם תורה. בסדר, אנחנו רואים פה תהליך כאילו שלוש דעות, שכאילו ה... שמות ומשנה תורה הם שני דברים, שניים שהם אחד או אחד ממש, בסדר?
אם ברשת, אני שואל את זה הפוך, זה כל מיני כאילו, כאילו,
שווה לפני. לא אומר את הכרונולוגית, אני מסדר את המהות של הזהות, בסדר? מה זה?
כאילו זה היה משהו שבירושלים היה איזה מציאות של תורה אחת, ואז...
אני לא מתאר, אופה, אני לא מתאר מה קרה הכרונולוגית, אני רוצה להסתכל קודם כל על המבטים, יש פה מבט שמפצל אותם, מבט שמאחד אותם, ומבט שהוא באמצע. אז קודם כל זה מעורר אותנו שאלה עקרונית, איך להסתכל בכלל על היחס בין ארבעת החומשים הראשונים לחומש החמישי, למשנה תורה. אומרים שיש פה יחס מורכב. אנחנו מוצאים את היחס המורכב הזה בעוד דברים. תפרו רגע את הדף. יש נפקמין ההלכתית לגבי יש כללות. יש לנו גם בפרשת בחוקותיי כללות, נכון? שזה בתורה, בחומשים הראשונים. וגם במשנה תורה. אז אומרת, יש הבדל ביניהם. אומרת המשנה בתעניות, ברכות וכללות, בתעניות ברכות וכללות, ואין מפסיקים בכללות. טוב שקטנו את המשנה באמצע, אבל יש הלכה שאין מפסיקים בכללות. אסור להפסיק את הקריאה באמצע הכללות. שואלת הגמרא למה, מנעני מילי, מוסר השם בני אל תמאס, כן? אם אתה מפסיק באמצע, זה נראה כאילו שאתה מואס במוסר של הקדוש ברוך הוא. אבל יש לו קיש שמרסבר אחרת, שאין אומרים ברכה על הפורנות. אם תפסיק באמצע, יברכו שם, אנחנו לא רוצים שהברכה תהיה על הפורנות, אלא על דברים טובים. לכן תמיד משתדלים לסיים בדבר טוב. אז מה הוא עושה וכו'? לא משנה. אמר רבי, לא שנו אלא בכללות שבתורת כהנים, אבל בכללות שבמשנה תורה פוסק. שם אפשר. למה? הללו בלשון רבים אמורות ומשה מפי הגבורה אמרן, והללו בלשון יחיד אמורות ומשה מפי עצמו אמרן. אתם רואים שקוראים לזה משה מפי עצמו. אבל זה תורה. מצד אחד זה תורה, מצד אחד זה משה מפי עצמו. אז גם פה בבבלי רואים שיש כאילו, אפילו הבדל הלכתי ממש בין דברים כתובים בתורה ש בארבעת החומשים הראשונים לבין מה שכתוב במשנה תורה, למרות שהכל נכנס לספר תורה אחד. בסדר? אז צריך להבין את הדבר הזה. אז זה שאלה אחת שאני רוצה להבין, כולל ההבדלים הנוספים בירושלמי. עוד שאלה מהותית, בעצם יוצא, ככה זה נראה, כאילו, שזה סיבה טכנית אם כותבים את מגילת אסתר או לא כותבים, כאילו, משחק הכיסאות כזה, יש לנו שלוש מקומות, בדיוק, אם יש מקום, נכתוב, אם כאילו נגמר המקום, מה לעשות, כן? אנחנו, אתה מתאים לישיבה שלנו, אבל אין לנו כבר מקום, מה לעשות, כן? אז אני, כאילו, האם, בעצם השאלה שאני רוצה להגדיר אותה בצורה שונה, האם למבט, האם יש קשר מהותי בין המבט שמפריד את שמות ומשנה תורה, או מחבר אותם, לשאלה אם נכתוב את מגילת אסתר או לא נכתוב את מגילת אסתר? כי זה נראה רק טכני, בסדר? כאילו, במבט ראשון זה נראה טכני. בסדר? מה, רצית להגיד משהו, תומר?
כן, זה מה שבעצם יש שינוי בין הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא, כאילו,
מה הכוונה?
עד במדבר הקודם, וכאילו הכל מת הקדוש ברוך הוא, ואז זה כאילו עובר למשה, שהוא עדיין ממש ממש מקשר, ואז הוא עובר לנביאים, בעצם, כאילו, ואז שוב פעם, ובכלל באסתר בכלל לא מופיע שם השם.
אז איך, מהי נפקא מינה, למה אם אני מפריד את זה, זה אומר לי לא לכתוב את מגילת אסתר, חוץ מזה שלא נשאר מקום. ולמה אם אני מחבר את זה, זה אומר לי כן לכתוב את מגילת אסתר.
יש הבדל בין בעצם אתה רואה שיש הבדל בין דברים לפי מי שכתב אותם לדרגת הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אבל בגלל שאתה רואה שבכל זאת זה כולם חמישה חומשים ביחד, בסוף זה לא, דברים לא נכתב בנפרד, זה חמישה חומשים.
ולכן, מה זה אומר לגילת אסתר?
שכן.
למה?
אתה רואה שלמרות שיש איזה מין ניתוק או הפחתה, חיסרון בקשר עם הקדוש ברוך הוא, עדיין שם אותם ביחד.
אוקיי. בסדר, אני שומע, אתה מרגיש טוב, אני ארצה לחדד את זה, אבל בסדר להגדיר את זה, את הדברים.
אבל...
כן.
בכל הדיון זה כאילו מאוד כזה, כמו שארד אמר, אני הייתי חושב, אם יש בזה חידוש בכל מגילת אסתר, לרשום, אם לא, אז כל מתחילה אתה אומר לי, כבר רשומה, לא צריך עוד פעם. זה לא...
כמו... ומה זה משנה אם יש מקום אין מקום?
כן, זה כמו פור כאילו, שמנסים לראות את זה.
כן. כן. בסדר, אז בעצם זה... זו אותה שאלה, האם, אתה מוסיף כאילו, האם, מה הנה לכתוב את מלחמת המלא כמה פעמים, כאילו, זאת אומרת, האם יש פה איזה חידוש מהותי שצריך להיכתב? כן, בסדר. טוב, אז ננסה עכשיו לבוא ולהתבונן בעומק הדבר. אומר הזוהר הקדוש, זה קשור לנו לכלל, יש לנו, בואו נגדיר שנייה כמה כללים שאנחנו רוצים לגעת בהם היום. אחד, זה מקורות פנימיים לסוגיות הגמרא. אז זה מקור פנימי, שהוא מדבר על היחס בין תורה למשנה תורה. אז מכיוון שפה בבסיס הסוגיה עומד שאלת היחס בין תורה למשנה תורה, אז אנחנו רוצים להסתכל איך, מה ההתייחסות השורשית ליחס ביניהם.
זה גם אני עכשיו בסוג של מקור בשביל
להשוות,
שישבנו בין הירושלמי
לבבלי, זה גם עכשיו לגרות פנימיים? לא, זה גם, יש כלל אחר של בבלי וירושלמי, שאתה יש מקום להתבונן בהבדלים ביניהם, וזה קשור לאוויר הדרת ישראל, וזה קשור לצד שאין אוויר הדרת ישראל. אבל פה רואים שהזוהר הקדוש בעצמו מתייחס לתורה ומשנה תורה. אז הכלל של מקורות פנימיים, הכלל של בבלי וירושלמי, ואולי ניגע בעוד כלל או שניים, בסדר? נזכיר אותם בהמשך שאם נגיע בדרת השם. אומר הזוהר הקדוש, אי דאיקרי משנה תורה, משה מפי עצמו אמרן, והו קימנה מילה עמי אחי, אלא חוכמה אילה כלל הדאורייתא יתקרי. ומינה נפקא כולה בהו כל פנימה, לבתר מתיישבה כולה והתאחד באתר דאיקרי עץ החיים, ובאיטליה כלל ופרט, תורה שבכתב ושבעל פה. והוא יקרי תורה ומשנה תורה. יש פה מושגים עמוקים, אבל נסביר כאילו בצורה פשוטה, בניוטנו מה שאנחנו מבינים. אומר, הזוהר הקדוש, הוא שואל את השאלה, מה זאת אומרת? משה מפי עצמו, מה זה לא תורה? זה תורה, אתה כאילו, הרי אם תכניס לספר תורה, משהו שהוא לא תורה, ספר פסול. נכון? אם תכתוב עוד מילה אחת, אחרי לעיני כל ישראל, תכתוב שכוח. פסל את הספר תורה. בסדר? אז כאילו, אז אם זה לא תורה, זה לא אמור להיות כתוב בספר תורה. ואם זה כן תורה, מה זאת אומרת משה מפי עצמו אמרה? אומר הזוהר הקדוש לו, יש תורה אחת. היא תורה עליונה. שהיא עוברת דרך איזה קול פנימי, שהוא עוד לא נכתב, עוד לא מופיע, ואז היא מגיעה, כן, לבחינה של, של עץ החיים, ומשם זה יורד לכלל ופרט. אני חושב שאחת המידות של תורה זה כלל ופרט. יש את השורש הכללי ויש את הפירוט. בהקשר הזה כלל ופרט, כלל זה תורה שבכתב, פרט זה משנה תורה, תורה שבעל פה. זאת אומרת, זה לא תורה שבעל פה. זה בעל פה, כי כלל ופרט, נכון, הזוהר הקדוש קורא לזה תורה שבעל פה, אבל הוא מביא את זה כאילו על משנה תורה.
או שהוא פשוט משתמש לדוגמה, תורה שבכתב ויש בעל פה.
כן, נכון, זה מדרגות, בסדר? כאילו אמור, כתוב פה בצורה מסוימת, אותו יחס, כאילו בין תורה שבכתב, תורה שבעל פה, הוא נמצא אולי בצורה יותר שורשית, בין ארבע חומשים לבין משנה תורה. רק שזה הכל נקרא תורה. בסדר? נגיד, אפשר לומר את זה בצורה כזאת, שהשורש לתורה שבכתב, כל החמישה חומשים זה תורה, אבל בתוכם יש שורש לכלל ולפרט. כאילו, ארבעה חומשים זה שורש של הכלל של תורה שבכתב, והחומש החמישי, למרות שהוא תורה, הוא כבר תחילת שורש לתורה שבעל פה שאחר כך. בסדר? כי זה משה מפי עצמו. למרות שזה נקרא תורה. מה הנקודה? נראה, לנו דעתנו, שבעצם השאלה כאן, איך להתייחס, בעצם, יש שני מבטים, בסדר? מבט שבו מפרידים את תורה ומשנה תורה, ומבט שבו הם מאוחדים. כשאנחנו, מה שעומד פה בבסיס, שזה מפי הגבורה וזה משה מפי עצמו. בעצם, נגדיר את זה אולי שאפשר לראות את הדברים בשני צירים. יש את הציר שבו אנחנו, יש את האור האלוקי שיורד אלינו מלמעלה, ובציר הזה, אז יש לנו תהליך של ירידה. ארבע עוד חומשים זה האור הכי עליון. אפשר עוד יותר, כן, עשרת הדיברות, כן, אחרי שמלוקח הזה, ממש שמענו בפי הגבורה. אחרי זה, זה שתי דיברות ראשונות. אחרי שאר הדיברות, משה הוא שליח. אחרי זה, כל ארבע חומשים זה עדיין מפי הגבורה, משה מעביר לנו. אחרי זה, משנה תורה, זה כבר משה אומר מפי עצמו, אבל כיוון שהוא אספקלריה מהירה, אז כל מה שמשה אומר זה אור אלוקי שעובר דרכו, אבל זה כבר משהו שנכנס במילים של משה. אז הוא לא נאמר לו, אז הנשמה של משה אומרת את זה, אבל זה עדיין נקרא תורה, וזה כבר ירידה. אחרי זה נביאים, אחרי זה כתובים, אחרי זה תורה שבעל פה, וכן הלאה. אז בציר שאנחנו מסתכלים כאילו על האור האלוקי שיורד אלינו, תורה ומשנה תורה זה שתי מדרגות שונות. אבל יש ציר נוסף. שהוא החיבור בעצם בין עם ישראל וקודשי בריך. זאת אומרת, ההופעת תורה במובן, תורה במבט של כלל ופרט. זאת אומרת, מה זה כלל ופרט? נכון, הכלל הוא יותר שורשי מהפרט. גם שם אנחנו נגיד, זה מפי הגבורה וזה משה מפי עצמו. אבל זה מציאות אחת. כי המבט שלנו על התורה, הוא לא רק כאילו אנחנו עומדים למטה ועכשיו התורה יורדת אלינו, אלא אנחנו חלק מההתהוות של התורה, בבחינה של תורה שבעל פה, שהיא מתאחדת עם תורה שבכתב וביחד הם יוצרים מציאות אחת. בואו רגע נראה את זה כתוב בדברי הרב. באורות התורה, פרק א' זה תורה שבכתב, תורה שבעל פה. אז אחרי שהוא מסביר שם בפסקה א' שתורה שבכתב זה האור האלוקי העליון שיורד מלמעלה, פסקה ב' תורה שבעל פה שזה נובע מתוך האומה ותלוי בזה שעם ישראל בארצו וכו'. האמת שזה הוא כותב כבר פה גם. זה האור שמגיע מלמטה דרך חכמי האומה, הסנהדרין וכו'. בפסקה ג' הוא מדבר על ההתאחדות של שני האורות, בוא נקרא אותה. יניקה תורה שבעל פה היא בגניזו מן השמיים ובגילוי מהארץ. וצריכה ארץ ישראל להיות בנויה וכל ישראל יושבים עליה, מסודרים בכל סדריהם, מקדש ומלכות, כהונה ונבואה, שופטים ושוטרים בכל תכסיסיהם. אז חיי תורה שבעל פה בכל זיו תפארתה. פורחת ומעלה ניצה מתחברת לתורה שבכתב בכל שיעור קומתה. בגלות נפרדו התאומים. כן, זה תאומים. מה זה תאומים? תאומים זה כאילו שניים שהם באותה מדרגה. למרות שזה תורה שבכתב, תורה שבעל פה, ברור שהם לא, מצד אחד הם לא אותה מדרגה. אבל יש מבט שרואה אותם, זה אותה מדרגה. כי אם כל עניין התורה זה התאחדות קודשי בריך ובכנסת ישראל, אז נכון שבניגלה תורה שבכתב היא עליונה יותר. אבל יש צד, בנסתר דווקא, שכל המגמה היא תורה שבעל פה, התגלות של תורה שבכתב דרך חיי האומה. ואז הם תאומים, שהם ביחד בונים מציאות אחת, קודשי בריך ובכנסת ישראל, למרות שקודשי בריך הוא מעל כנסת ישראל, אבל ביחד המציאות אחת, זה זיווג קודשי בריך הוא ושכינתי. זה החיבור של תורה שבכתב, תורה שבעל פה. בגלות הם נפרדו. ולכן, מיום שגלו ישראל, כן, מהרצאה, אין לך ביטול, כיוון שגלו, אין לך ביטול תורה גדול מזה. זה לא רק ביטול תורה שיותר קשה ללמוד תורה בגלות. כל הופעת התורה היא התבטלה. כי כל מגמת הופעת התורה היא החיבור בין קודשי ברוך הוא וכנסת ישראל. לא מספיק רק ללמוד התורה, לשבת באיזה בית כנסת או בבית מדרש באירופה או באפריקה ולעסוק בתורה. דבר גדול. בלי זה לא היינו חיים. אבל זה ביטול תורה. כי הופעת התורה היא כשעם ישראל חוזר לארצו בכל הסדרים שלו וחי את התורה על כל הצדדה. גם לומד תורה וחי את התורה ומקיים את כל המצוות של התורה. נתעלתה תורה שבכתב למרומי קודשה בגלות, וירדה תורה שבעל פה בעומק תחתית. מכל מקום היא מקבלת שניקח השעית מאור תורה שבכתב מספיח העבר, מספיק לעמידה בחיים מצומצמים. היא יורדת ונופלת בכל יום ויום, עד אשר יפוח היום ואור החיים יבוא מאוצר גאולת עולמים, וישראל יעשה חיל, היא נטה לארצו לסגשג בכל הדר סדריו, אז תחל תורה שבעל פה לצמח מעומק שורשה תעלה מעלה מעלה, ואור תורה שבכתב יזריח עליה קרני אורה מחדש חודשים לבקרים, והדודים האוהבים יתאחדו בנווה הפריונם. באור נשמת אל חי העולמים, מתגלה בתחיית ישראל וברום קרנו, יאיר באור שבעת הימים של אור החמה באור הלבנה גם יחד. היה אורם ישר, חודר ומושך מזה לזו, ועונה את הארץ ואת העם, והיה אור הלבנה כאור החמה וכו' וכו'. אז בעצם זה מקור מאוד יסודי בעצם על המבט של תורה שבכתב, תורה שבעל פה, שמצד אחד הם שני מקורות שונים, אבל זה כמו איש ואישה שהם שונים והם אמורים להתאחל, להזדבק ביחד. זה המבט של ירושלמי. מתאים לארץ ישראל, כמו שהרב אומר פה, בגלות זה נפרדו התאומים. ואז ממילא, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, זה שני דברים שונים. ולכן גם המבט, גם בתוך התורה, על ארבעת החומשים ומשנה תורה של משה רבנו, הם כשני דברים נפרדים, וגם מי שמחבר אותם הלכתית, עדיין רואה אותם כשני דברים. בארץ ישראל קוראים להם תורה, כי התורה היא אחת. ממילא גם, זה השורש גם אחר כך לאחד את אור תורה שבכתב ואור תורה שבעל פה, כמציאות אחת, עודרי. מה זה אומר שרואים אותם כמציאות אחת? זה אומר שכל מה ש... מה זה תורה שבעל פה אומר הרב? זה לא רק הלימוד של המשניות. זה שעם ישראל חי חיי תורה בארץ ישראל, זה אור תורה שבעל פה. כן?
זה אור מלמטה?
זה אור אלוקי, כי כל מה שעובר על עם ישראל זה לא משהו במקרה. תראו את מה שהדגשנו בגר צדיק. הסכמת המאורעות עם כוח בדין ודרישת המקרא יחד אינם דברים שמזדמנים במקרה. כי אם אותיות מחכימות מאורה של תורה ומתת תורה שבעל פה, שאנו חייבים לשמוע על השופט אשר יהיה בימים ההם. זאת אומרת, השופט אשר יהיה בימים ההם, למה אתה חייב לשמוע דווקא לשופט שיהיה באותם ימים? כי הוא צריך רוח הקודש לבוא ולראות איך אור תורה שבכתב הוא מופיע עכשיו במציאות שלפנינו, בתוך החיים של האומה. איך מנהיגים את הדור על פי אור תורה, ולכן בכל דור יכול לבוא בדין ולדרוש את התורה במידה אחרת, כשיש סנהדרין, היום זה, אין לנו את זה. למה? כי ההנהגה התורנית היא מתאימה לה למאורות התקופה, וזה המבט שקושר אור תורה שבכתב ואור תורה שבעל פה. עכשיו, בשביל זה צריך רוח הקודש. זה גוף השאלה איך להתייחס למה שקורה לעם ישראל בימי אסתר. בעצם הבקשה לכתוב היא אומרת, האם אנחנו מצליחים לראות את האירוע הגדול הזה שקרה פה, כהמשך הופעת האור האלוקי בעולם, כהמשך גאולת עם ישראל. אם זה סתם מקרה שהיה איזה בעיה ועכשיו הקדוש ברוך הוא עזר לנו, בסדר, זה לא צריך להיכתב. אבל אם אנחנו מצליחים לראות ולזהות ולחבר את זה לתורה שבכתב, כי זה הנקודה, תורה שבעל פה והמאורות של עם ישראל התחברו לאיזה פסוק, זה צריך להיות תלוי במה שבתורה שבכתב. אם אנחנו מצליחים, אז אנחנו מצליחים לראות את האור האלוקי שהוא מגיע מתוך המציאות. וזה מבט שהוא תלוי בארץ ישראל. לכן, הכתוב זאת, מה שהתגלה, זה כמו שאמר פני יהושע, עכשיו הופיע להם רוח הקודש, מה זה כתובים? כתובים זה המבט שיכול לראות ברוח הקודש את מה שקורה במציאות. לכן זה נכתב, לכן זה הופך להיות נצחי. זה נכתב באותיות של תורה. אם לא, זה לא כתובים. אז זה סיפור, בסדר, סיפור. כתבת את זה במחברת, אבל זה סיפור. זה משהו כאילו, תעשה איזה חג, תעשה איזה מסיבת הודעה. אבל אם זה נכתב, זה אומר שאתה מצליח לראות ברוח הקודש, איך המציאות, הקדוש ברוך הוא כותב אותה. כמו שהרב חנן פורת זצ"ל, לפני הפריצה של הצנחנים להר הבית, לפני שקיבלו את הפקודה, הוא אומר לחברים שלו, ככה מתואר, מספרים, אנחנו הולכים עכשיו לכתוב את הפרק הבא בתנ"ך. זאת אומרת, זה הגדולה להצליח לראות, כאילו בתוך היום יום אתה, אין בעל הנס מכיר בניסו. היכולת לבוא וכאילו פתאום לעצור רגע, קורה פה, אנחנו עכשיו, בחיים שלנו הפשוטים, בתוך הארץ, הקדוש ברוך הוא, זה לא אנחנו מצד עצמנו, הקדוש ברוך הוא כותב דרכנו עכשיו את הפרק הבא בתנ"ך.
למה דרכו בפורים אסתר? למה אני לא יכול להגיד את זה על חגים אחרים?
כי שם היה רוח הקודש.
גם על רות אומרים, לא?
רות היה קודם. רות הרבה קודם.
גם על רות אנחנו אומרים, אם כתוב לא יודע ש...
ודאי, נכון, נכון, זה גוף, זה בדיוק העניין, המדרש הזה זה בדיוק הנקודה. גם שהכתוב, אם היה כתוב, הכתוב מכתיב עלינו, נכון? אם היה יודע שהכתוב מכתיב עליו, מה קורה עכשיו? הקדוש ברוך הוא כותב, ואיך המלך המשיח כותב? כי מה זה אומר? שתבין שגם עכשיו זה ממשיך, אלא מה? שצריך שיהיה גדולי ישראל שידעו להגיד, תקשיב, זה משהו שנכנס לכתבי הקודש. כי לא כל, קוראים הרבה דברים בעם ישראל. בסוף בעומק ברור שהכל זה המשך של הופעת האור האלוקי, אבל אירוע שהוא כאילו נכנס לכתבי הקודש, צריך להיות פה באמת איזה מדרגה היסטורית חדשה שמופיעה דרך עכשיו האירוע שקורה לעם ישראל. בשביל זה צריך רוח הקודש עכשיו של החכמים. אז זה גוף השאלה, זאת אומרת, היכולת לחבר את תורה כמציאות אחת, היא השורש אחר כך להצליח להסתכל על המאורות של עם ישראל, ולזהות שזה ברוח הקודש, שזה מהלך אלוקי. זה לא משהו טכני.
הכל אבל מהלך אלוקי ולא טכני.
זה מה שאמרנו, זה מה שאמרתי. שבסוף גם כשנמלה עכשיו היא זזה על האדמה ולוקחת גרגיר חיטה או גרגיר אורז, זה גם בסוף מהקדוש ברוך. אבל מה שנכנס לכתבי הקודש, בעצם זה אומר, יש פה בחינה של משהו נצרך לדורות, שיש כאן אירוע של מדרגה איכותית שעוד לא הופיעה עד היום, ועכשיו האור אלוקים מחדש מדרגה איכותית חדשה דרך עם ישראל. בשביל זה צריך רוח הקודש. אז השאלה אם כבר נכתב, זה קשור למה שאמרת, אם יש פה חידוש או אין פה חידוש. אז ודאי שבמחיית המלך שבאסתר היה חידוש שלא היה קיים קודם. קשור לפני בניית בית המקדש השני, ולא עוד עניינים, בסדר? לא ניגע עכשיו במהות החידוש, אבל קודם כל זה אני חושב בעצם העצם העין. הרגע, עוד רגע, בואו נגיד עוד כמה דברים וניתן לכם לשאול. הרב ישי ויצמן שמתעסק הרבה בבבל בירושלמי, אז הוא דייק גם את הדיוקים האלה, אסתר מול אסתר ומרדכי, והיום מצטערים לדבר הזה. אנחנו רואים אחד הכללים בבבל מול ירושלמי, שאומר הזוהר הקדוש שרק בארץ ישראל מתאחדת אישה בבעלה. בחוץ לארץ אין ייחוד שלם של אישה בבעלה. דרך אגב, יש לזה אפילו ההלכה שהיא, חושב שהיא קשורה לזה, שכתוב שהאדם שאשתו לא ילדה לו בנים 10 שנים, יכול להתחתן עם אישה אחרת. אבל מאיפה לומדים? אברהם ושרה. אבל מה כתוב שם? בדיוק. מקץ 10 שנים, רק מאז שעלו לארץ ישראל. אז לומדים שאם אדם עלה לארץ ישראל, משם זה מתאפס. למה? אתה רואה שכאילו הקשר בין איש לאשתו, כשעולים לארץ ישראל, הוא מתעלה למדרגה חדשה. לכן גם הכל מעלין, אישה יכולה לקפות את בעלה לא לארץ ישראל, או שהוא יכול לקפות אותה. למה? כי זה משהו באישות, כאילו, המגורים, יש אפילו בכתובה, יש נוסח שאומרים, הדירה בארץ ישראל, כאילו, זה משהו...
כאילו, זה לא רק אישה ואיש, זה גם החופה, המקום ביניהם שבהם יכולים לפרוע.
כן, נכון, המקום, נכון. אז קודם כל, בצורה הכי פשוטה, לכן פה אסתר היא כאילו מבקשת לבד, ופה מרדכי ואסתר זה מציאות אחת ביחד. אבל יותר עמוק, הזכרנו שאישה ובעלה זה... זה מאיפה, מה השורש של אישה ובעלה? זה קודש ברוך הוא ושכינתה, זה הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. זה עוד פעם אותה נקודה. זאת אומרת, זה מתבטא במרדכי ואסתר שפה בעולם, אבל זה מתחיל מזה שזה רצון משותף כאילו של הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, של איש ואשתו כאילו לבוא ולכתוב את להסתכל על המאורעות כמשהו שהוא מבטא קשר בין עם ישראל והקדוש ברוך הוא. קשר שבו גם משברים, לנו מסודותו של אותו רשע, ואחרי זה נס, ואחרי זה עלייה לארץ ישראל ובניין בית המקדש השני. אבל זה, כל המבט זה קשר, לכן היו מצטערים על דבר זה. כאילו כל המגמה בירושלמי כן לבוא ולראות איך מתחברים שני האורות האלה, אבל מצד שני לא עושים את זה סתם, צריך לראות שבאמת יש לזה רמז בתורה שבכתב, עד שמצאו ושם הדברים רמוזים. נקודה אחרונה, בעניין הזה דרך איגרת אף-תף-חת, איגרת שהיא הרב כותב אותה, בעצם הוא מספר את הדרשת רב פורים שלו בשבת זכור, ספר אותה לבן שלו, לרב צבי יהודה. אז לא נקרא את כולה, אני מציע לכם אבל ללמוד אותה. נגיד ככה בקצרה, הרב פה דורש הרבה על רבי מאיר. הוא מסביר שמה זה מחיית המלאק בדורנו? אין לנו את המלאק, אלא בעצם הצחצוחי רשעה של המלאק חודרים גם לתוך עולם הקודש, לתוך בית המדרש, לתפיסות מקולקלות, לכוונות בתפילה לא מזוכחות, בלימוד תורה. ומחיית המלאק היא בעצם שנבוא ונוציא את הנקודות האלה גם מתוך הקודש. לזקק את המידות, לזקק את הכוונות וכו' וכו'. ובשביל זה אומר הרב, צריך שספר תורה ייכתב, אסור להטיל כאן קנטום בדיו. למה? כאן קנטום זה חומר שגורם לדיו לא, שהוא לא יוכל להימחק אחר כך, זה משהו נצחי. אתה צריך לכתוב את התורה בכתב שיכול להימחות. לומדים את זה מסוטה, כתוב וכתב ומחה, צריך כתב שיכול להימחות. עכשיו זה נראה לנו בדיוק הפוך. מה, הכתב שהכי צריך להיות נצחי זה התורה. אומר הרב, לא, אם התורה הייתה נכתבת בצורה כאילו שכתב שהוא נצחי, לא היה לנו יכולת לעבור תהליכים גם בקודש להוציא ממנו סיגים. זאת אומרת, זה שאתה יכול בעבודת המידות להוציא מתוך גם המידות הקדושות שלך ומתוך התפילה שלך ומתוך לימוד התורה לבוא ולהוציא בפינצטה גם נקודות שהן מקולקלות, זה בגלל שבתורה שבכתב היא כתובה בצורה שאפשר למחות אותה. הפוטנציאל למחות אותה זה נותן לך כוח אחר כך לבוא ולמחות את הבחינות האלה של המדע. מסופר על רבי מאיר שהוא הטיל כאן כתום. זה פלא. וכמה דברים, כמה דברים פלא מסופר על רבי מאיר, נכון? מכירים שאצלו כתוב כותנות אור באלף, במקום בעין. סתם ככה, אם תכתוב את זה היום בתורה, זה ספר תורה פסול. רבי מאיר זה היה עוד מסופר על רבי מאיר, כתוב שאסור לכתוב תורה שבכתב, אלא מן הכתב. סופר סתם צריך, הוא לא כותב מהזיכרון, גם אם הוא יודע את כל התורה בעל פה, הוא חייב שיש לו ספר תורה כתוב וממנו הוא מעתיק. וככה מעתיקים מספר תורה לספר תורה. רבי מאיר פעם לא היה מגילה, והוא כתב את זה ושאלו אותו איך. רבי מאיר, אף הפך הישירו נגדיך, כי הוא ממצמד, סוגר את העיניים, הוא רואה את כל התורה כתובה ככה כשהוא... אז אצלו זה נקרא כאילו מערכת. אז הרב מחבר פה כמה עניינים ועוד כמה דברים שלא הזכרנו, זה שיעור שאנחנו הרבה פעמים מעבירים בפסח שני על רבי מאיר, אבל אתם בפסח שני רובכם תהיו
במקומות.
היה שנה שעברה. אז...
עכשיו
זאת
יום ישיבה בפסח שני.
בעזרת השם. אז זה בערך היום שבו שיעורי יחזור מהמילואים, אז אולי נעשה גם להם ביחד. בכל אופן, אז אומר הרב, ופה נגיד בקצרה ככה, ונקרא ככה רק את מה שהדגשנו. רבי מאיר, אצלו אין פער בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. אצל רבי מאיר, הוא מאיר, הוא נקרא, כן, השם שמאיר, הוא מנהיר עיני חכמים בהלכה. רבי מאיר זה אור, כותנות אור באלף, כאילו... אצלנו, בעולם שלנו, מכיוון שיש את המלאק בעולם, כתוב, כנף מכסה את הפנים כשהמלאק בעולם. יש משהו שמסתיר את האור האלוקים מהעולם. ואנחנו צריכים למחות אותו, ולכן אין יד על כסייה, אין השם שלם, אין הכיסא שלם, כל מיני שהמלאק בעולם, עד שתמחה אותו. כי כשיש רשע בעולם, אז כל רשע קטן בעולם הוא מונע משהו מקרני האור של האור האלוקי לחדור לתוך המציאות, וזה יוצר פער בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. אצל רבי מאיר אין את הפער הזה, הוא חי כבר בהערה של משיח, הירושלמי קורא לו המשיחכון, ולכן הוא כותב כותנות אור באלף, כי גם האור אצלו הוא מאיר, הוא לא רואה את הפער הזה. ולכן אצלו הוא גם עוצם את העיניים, הוא לא צריך לכתוב, אין הבדל בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה, אצלו כל התורה, גם תורה שבעל פה היא כאילו כתובה, וכל התורה שבכתב הוא גם זוכר אותה בעל פה, כאילו אין אצלו את הפער הזה, כאילו... האור האלוקי, אם נחזור ליסוד שאמרנו קודם, אצלו האור האלוקי שמלמעלה והאור האלוקי שבתוך המציאות כבר, הוא רואה כבר את החיבור המלא שלהם. למרות שעדיין הוא נמצא בדור של חורבן, אבל רבי מאיר רואה כבר בצורה שלמה, כאילו כבר את הגאולה שלמה, איך האור האלוקי הוא חודר לכל נקודה במציאות. ולכן הוא יכול להטיל כאן קנטום. כי אצלו כבר אין רשע. אמר לו רבי עקיבא, זה נכון, לך זה מתאים, אבל אל תעשה את זה, כי העולם עוד לא שם. אבל רבי מאיר הוא כבר שם, לכן אין הלכה כמותו, לא כי הוא לא צודק, אלא כי לא ירדו חבריו לסוף דעתו, כאילו הוא במדרגה אחרת. אומר הרב, בואו נקרא, אתם רואים את המודגש, ארבע שורות לפני זה נקרא משם, על פי מידתו היה מטיל כאן כתום בתוך הדיו, אבל רבי עקיבא אמר לו, שמידת העולם עדיין נדרשת היא גם בכל ערכי הרב קודש לכוח המחיקה, כדי שיסתעף ממנה ענף המחיקה המוחלטה, למחות זכר המלאק בכל הסתעפותה. ומציאות המחשך של המלאק, התפשטות כל המידות הרעות בנפשיות הלאומיות של כל עם וגוי, המביאה את כל האסונות הפרטיים והכלליים כדברי הפסיקתא, כל זמן שהמלאק בעולם כנף מכסה את הפנים, ורק במחייתו נאמר ולא יכנף עוד מורך. ואז אור תורה שבעל פה מתאחד עם תורה שבכתב, וההורים מתפלשים מזו לזו. כתוב זאת זיכרון בספר תורה שבכתב, ושים באוזני יהושע תורה שבעל פה. וכו' וכו'. טוב, נסיים. במאה הפורים, שמחיית המלאק נתגברה, נתאחד יסוד תורה שבעל פה עם תורה שבכתב. והדור קיבלוה ברצון ממאה חשורוש, מה שקיבלו כבר על ידי קביעת הר כגיגית, זה מצד תורה שבעל פה. וכו' וכו'. כן. אז בעצם מה שעולה פה שהכוח של פורים מתוך מחיית המלאק הוא לאחד את אור תורה שבכתב עם אור תורה שבעל פה. שהדבר הזה מתבטא במה שראינו, שבעצם שגם המאורעות של עם ישראל הם מתחברים לאותה הערה אלוקית עליונה, שזה העומק, מה שאסתר מבקשת לתבונו לדורות. וההערה הזאת חוזרת כל דור בדור, שהאור תורה שבכתב מתאחד עם אור תורה שבעל פה, וכאילו כל המסכים הם מוסרים, וזה קשור, גם מה שהזכיר אתמול ראש הישיבה בסוף השיעור, שגם כל אחד מאיתנו, גם עם ישראל באופן כללי, וגם כל אחד מאיתנו, שהוא בחינה של אור תורה שבעל פה, הוא יכול לזכות בפורים, לחבר את האור הפרטי של אור תורה שבעל פה, לבחינה של אור תורה שבכתב, של האור האלוקי העליון, וכאילו אין מסכים, ופתאום הוא חווה איזה קרבת אלוקים כזאת, שמה שביום יום קשה לחוות, כי יש לו כל מיני מסכים של האבונות, של מידות שעוד לא תיקן, אבל בפורים אנחנו כאילו, בהערה הזאת שהיא כאילו מעל ה... לכן הוא פורים קשור לגאולה של עתיד לבוא, שלא יתבטל.
זהו. שם, זה קשור למועדים שכל מועדים יתבטלו, ופורים יש לו
מצחיות. נכון, נכון, כן. בעזרת השם, שנזכה באמת לחבר את האורות האלה, ושדברים יתחברו, כן.
הספרים החיצוניים, הם כאילו היו בכתבי הקודש, ובעריכת התנ"ך,
לא נכנסו מעולם לכתבי הקודש. לכן הם מקרים חיצוניים. הם כתובים, אבל זה לא נקרא כתובים. זה בדיוק הנקודה. זה לא היה פה, זה לא רוח הקודש. יכול להיות שיש שם הרבה דברי חוכמה, ואפילו בגמרא לפעמים יביאו אותם, אבל זה כבר לא רוח הקודש. יש לפעמים מביאים ממות קצת, לא הרבה. מביאים משם ומגיירים אותם, כן? אבל זה כבר לא דבר שברוח הקודש. טוב, אז רק נסכם, אז ראינו כללים, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, היחס ביניהם, בבלי וירושלמי, מקורות פנימיים לסוגיות הגמרא, ועוד כלל אחד שכבר ראינו, הכלל של גבול הוא ממוצע. בעצם ספר דברים, משנה תורה, הוא בחינה של גבול, שהוא הממוצע בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, יש לו מזה ומזה, ולכן לפעמים רואים אותו ככה, לפעמים ככה, והם רוצים לאחד את שר כוח.
תודה רבה.
תודה רבה.
כל טוב. שלום.